אנחנו בעמוד קס"ב, ואנחנו עכשיו הולכים ללמוד את המידה הרביעית. המידה הראשונה, איזה הוא חכם, המידה השנייה, איזה הוא גיבור, המידה השלישית, איזה הוא עשיר, עכשיו הגענו לאיזה הוא מכובד. איזה הוא מכובד. בזה מסתיימת המשנה בדברי בן זומא. בן זומא אומר, איזה הוא מכובד המכבד את הבריות, שנאמר בספר שמואל, כי מכבדי אכבד ובוזי ייקלו. כלומר, אלה שלא מתנהגים בכבוד ראויים להתייחסות של זלזול, קלו, מלשון קל. אז אומר המהר"ל ככה, בסוף עמוד קס"ב, אומר, לגבי המידה הזאת, המידה הרביעית, ואמר, איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. ורצה לומר, גם כן, כמו שאמרנו, שאין לומר שיקרא מכובד מי שמכבדין אותו הבריות. הרי לכאורה, דברי בן זומא כאן הם מוזרים. וזה מכובד, מכובד זה אחד שמכבדים אותו, נכון? ובן זומא הפך את היוצרות. איזה הוא מכובד המכבד. כשאתה בדרך כלל אומר על אדם הזה, הוא אדם מכובד, הכוונה שמכבדים אותו, זה גם לשון סביל כזה, מכובד, שמכבדים אותו. והנה בן זומא אומר, לא, המכובד זה לא מי שמכבדים אותו, זה מי שמכבד. מעניין, למה ככה הוא מסביר את המכובד. אומר המהר"ל, זה ממשיך את הקו שבו התחלנו. ומהו הקו הזה? שלא שייך לומר שיקרא מכובד מי שמכבדים אותו הבריות. למה? הרי אין ראוי שיהיה בשביל זה נקרא מכובד, שהבריות מכבדים אותו, שדבר זה אינו בעצמו של המתואר. שהרי הכבוד הוא ביד אחרים המכבדים אותו, ובשביל שאחרים מכבדים אותו, אין מעלת הכבוד נמצא באדם עצמו. וראוי שיהיה המעלה באדם עצמו. או בזה המהר"ל בעצם ממשיך, יש פה דפים עוד אם אתה רוצה. הנה פה. בזה המהר"ל ממשיך, אנחנו בסוף קס"ב, וזה בטח נגמר לכם, ולכן יש לי את ההמשך כאן. רק אל תערבבו בין הדפים, כי אז לא תמצאו. אם כן, מה הקו המחשבתי העמוק שהמהר"ל ממשיך? הקו הזה כבר הניח את יסודותיו במידות האחרות, שתואר מתאים לאדם כשהוא תואר עצמי, ולא תואר שתלוי בדבר חיצוני. לא משנה מהו הדבר החיצוני. למשל, להגיד שאדם הוא עשיר כי יש לו כסף בקופה, זה לא נכון. מבחינת הגדרת המידות, הוא לא נקרא בעל מידת עושר. למה? כי הכסף בקופה עד שלא יהיה בקופה. זאת אומרת, אתה תלוי בדבר שהוא לא תלוי בך. אתה נקרא עשיר כל עוד הכסף בקופה. ואם הכסף לא יהיה, זה נכון, אתה צודק. זה גם מצד שזה זמני, וגם מצד שזה לא עצמי. אתה לא לוקח איתך, למשל, בתהילים כתוב, כי במותו לא ייקח הכל. כי לא ייקח, מה? כי לא במותו ייקח הכל. ככה כתוב בתהילים ממתת. מה רצה דוד המלך להגיד? כי לא במותו ייקח הכל. זהו, זאת אומרת, בקיצור, זה לא עצמי. זה לא עצמי. זה לא שייך לך. זה דבר שמותנח על שמך, אבל זה לא אתה. אומר המהר"ל דבר דומה לגבי מכובד. תואר מכובד לא מתאים לך אם זה תלוי בכבוד שאחרים נותנים לך. כי יכול להיות שלא ייתנו לך. יכול להיות שיפסיקו לתת לך. יכול להיות שזה כבוד רק בנסיבות מסוימות. לכן אומר המהר"ל, בן זומה הרי במה עוסק בן זומה? בערך העצמי, המהותי, האבסולוטי של האדם. תיקון מידות הנפש. מה שקנוי בנפש האדם. שאחרים מכבדים אותך זה לא קנוי בנפש שלך. זה תלוי ברצון הטוב שלך, ברצון הטוב שלהם, ולא בהגדרה העצמית שלך. ולכן לא הגדיר בן זומה מכובד מי שמכבדים אותו. ודאי שלא. אלא, ולכך אמר, איזה מכובד המכבד את הבריות. וזה יחשב מכובד, כאשר הוא אמו הכבוד. מה פירוש אמו הכבוד? המכבד את הבריות תמיד. המכבד בלשון הווה. זאת אומרת, אין מצב שהוא לא מכבד. אדם הזה, אתה רואה שזה קניין נפשי. הכבוד הוא אצלו קניין נפשי. הוא אינו מסוגל לנהוג שלא בכבוד כלפי זולתו. אז אתה רואה שהדבר הזה הוא קניין בנפשו, הוא חרוד בנפשו. נכון, ולכן הוא יקרא מכובד מצד הקניין העצמי. זה מתאים לכל מה שהוא אמר קודם. החכם זה מי שיש לו תכונת נפש שלומד. הגיבור זה מי שיש לו תכונת נפש של התגברות. על יצרו או על דבר אחר מתוך זה. עשיר זה מי שיש לו תכונת נפש של להיות שלם. לא חסר דבר. שמח בחלקו. המכובד זה מי שיש לו תכונת נפש של כבוד. איך אתה יודע שאדם יש לו תכונת נפש של כבוד? איפה אתה יודע? מה, בגלל שאחרים מכבדים? אולי אנשים מכבדים האדם הלא נכון? יש דבר כזה. זה קורה. זה קורה, קורה שמכבדים את האדם הלא נכון. זה מעשה בגמרא, שרב בנו חלה ומת. והוא התפלל עליו מאוד, והחזיר אותו לחיים. אז אמר לו, איך היה למעלה? אמר, מאוד מעניין. מה כן? ראיתי עולם הפוך. מה זה עולם הפוך שראית? מעניין, מה זה עולם הפוך למעלה? העליונים למטה, והתחתונים למעלה. זאת אומרת, אלה שבעולם הזה נותנים להם הרבה כבוד, למעלה מסתבר שלא. ואלה שבעולם הזה לא תמיד כנראה זוכים לכל הכבוד הראוי להם, למעלה נותנים להם את המקום הנכון. אמר לו, אתה לא ראית עולם הפוך. ראית העולם ישר. זאת אומרת, פה זה הפוך. לכן אם אדם הוא מכובד בגלל שאחרים מכבדים אותו, אולי הדבר בטעות יסודו. אבל אם אתה רואה שאדם, ההתנהגות הקבועה שלו, התנהגות מכובדת, שהוא לא יכול לזלזל כלפי אף אדם אחר, זה נקרא שבנפשו תכונת הכבוד מונחת בו. כן, אני רוצה להגיד. יפה, נכון, אהבה שתלויה בדבר, איזו היא אהבה שתלויה בדבר? אהבת אמנון ותמר. כי באותו רגע שאמנון השיג את מבוקשו בדרך גרועה ושפלה, הוא כבר לא אהב את תמר. שזה רק מראה מה זה אהבה שתלויה בדבר, שכתוב בנביא שגדולה הייתה השנאה ששנא אמנון מאהבה שאהב אותה. פתאום הכל הופך לשנאה נוראה, שמזה באמת היא יותר סבלה אגב. זה הדבר שהיא סבלה ממנו הכי הרבה, תמר, מהיחס המשפיל של אמנון אחרי שמילא את סממו. אך אם כן, נכון, אתה צודק מאוד. המהר"ל, אם כן, בא להסביר לנו שאדם זה קודם כל מה שעצמי לו. לא תלוי בכלום, לא תלוי באחרים. הוא יתנהג בצורה מכובדת כשאף אחד לא רואה אותו. כי אם הוא מתנהג בצורה מכובדת רק כשאחרים רואים אותו, סימן שהוא תולה את התנהגותו באחרים. אבל כשהוא לבד, הוא מתנהג כמו פרא אדם. אף אחד לא רואה אותי בבית. יכול להסתובב כמו סתם חיה ובהמה, אז אתה לא מכובד. כי מכובד זה מצד עצמך, לא תלוי באף אחד אחר. לא תלוי ביחס של אחרים כלפיך. אם כן, המהר"ל פה מסביר לנו מה החידוש בשל בן זומה. זה כל העניין שלו, בפירוש שלו כאן, מה הוא רוצה. מה בן זומה בא בעצם לחדש? איזה הוא חכם? אנחנו יודעים. איזה הוא גיבור? אנחנו יודעים. איזה הוא עשיר? אנחנו יודעים. איזה הוא מכובד? אנחנו יודעים. אתם לא יודעים. כי אתם נותנים למעלות האלה הגדרות חיצוניות. ובן זומה בלתת להגדרות האלה הגדרות מהותיות ולא חיצוניות. זה בדיוק ההבדל בין העולם ההפוך לבין העולם הישר. שכאשר מכבד את הבריות, הנה הכבוד איתו. אם אתה רואה שכל הזמן אדם מכבד את הבריות, אגב זה לא במקרה שהתנא בחר בביטוי בריות. כן? למה הוא דווקא בחר בביטוי בריות? כי בריאה זה הרמה הכי נמוכה, הכי בסיסית. זה הכי אלמנטרי. לא משנה מי הוא. עצם העובדה שהוא נברא כבר מחייב יחס של כבוד. כי אתה מכבד את מה שהקדוש ברוך הוא ברא. זה לא זה בכלל לא משנה מצד מה. מה כרגע עניינו, תפקידו. אחד יש לו תפקיד חשוב. אחד יש לו תפקיד פחות חשוב. לא, זה לא מה שאתה בא לכבד. אהוב את הבריות. צריך לאהוב את הבריאה באשר היא בריאה. צריך להתייחס לנבראים, וכל דבר זה ככה. אין לו בכלל אפשרות, מסוגלות, לזלזל במה שנברא. כי הוא רואה בזה חותם הבורא. מה? נכון, נכון, ודאי, ודאי. מכבדים את האדם גם מצד צורתו וגם מצד פנימיותו וגם מצד צלם אלוקים שבו. נכון מאוד. לא לזה התכוונת. כן, הבנתי מה שאתה רוצה להגיד. כן, זה גם נכון. וגם נכון. לא מזלזים, לא מזלזים. יש הרבה... ניתן דוגמה למה שאתה אומר. ניתן דוגמה. הדוגמה הזאת היא מובאת בסוף פרשת יתרו. דבר מעניין. בדיוק מה שאתה אומר כתוב בסוף פרשת יתרו. מה כתוב בסוף פרשת יתרו? כתוב ככה. ולא תעלה במעלות על מזבחי. זה הפסוק האחרון. ולא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערוותיך עליו. בונים מזבח, והמזבח הוא גבוה, 10 רמות, 5 מטר גובה, אז איך עולים? צריך לעלות, צריך לשים כבש. אומרת התורה, איסור לעשות מדרגות. מה קרה? לא, 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 לא מדרגות, כבש. כבש זה בשיפוע עדין, ולא במדרגות. למה? כי אם אתה תבנה מדרגות, אתה מרים את הרגל. והרי הכהנים, יש להם בגדי כהונה. אחד מבגדי כהונה, מה? כותונת. זאת אומרת, שכשהם מרים את הרגל, זה קצת מגלה את הרגל של הכהן. לא, לא יפה. מה לא יפה? זה אבנים. כלפי מי זה מגלה? זה מגלה. זה מגלה כלפי אבנים. אבנים? נו, אז מה? מכפת לה שהאבנים יראו את ערוותו של הכהן. לא, 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 לא. זה לא יפה כלפי האבנים. ומפה תלמד קל וחומר כלפי הנבראים האחרים. אתה רואה שאפילו ביחס לאבנים של המקדש צריך לנהוג כבוד. שאגב, זה לא שהוא ממש מגלה את ערוותו. הוא לא ממש מגלה את ערוותו. למה זה לא נקרא שהוא ממש מגלה את ערוותו? כי יש לו מכנסיים. אחד מבגדי הכהונה זה מכנסיים. אז מתחת לקטונת יש לו מכנסיים. אז גם כשהוא מרים את רגלו, אז לא רואים את ערוותו. אז למה כתוב, אשר לא תגלה ערוותך עליו, נראה כמי שמגלה את ערוותו. גם זה פסול. שהאדם יתנהג בצורה כזאת, גם אם הוא לא מגלה את ערוותו. כי הרי הוא לא מגלה, יש לו מכנסיים, זה מכסה את גופו. עם כל זה, זה נראה לא כל כך צנוע. שהוא מרים את הרגל, כבר כמה מרים את הרגל שאתה עולה במדרגות? כמה? כן, אבל זה מקום ששם יש הקפדה יתרה. אז זה מאוד נכון מה שאתה אומר. אם מצאנו צורך של כבוד כלפי אבנים, מה אנחנו צריכים להגיד כלפי אחרים? שאסור לאדם לעשות דברים מעושים כלפי חברו וכו' וכו'. מכל מקום, שכאשר מכבד את הבריות, הנה הכבוד איתו. כלומר זה מדרגה עצמית שלו. ולכך אמרו רבותינו זיכרונם לברכה בתנחומה בפרשת בעלותיך, נקרא השם יתברך מלך הכבוד. מי הוא זה? מלך הכבוד. למה הקדוש ברוך הוא נקרא מלך הכבוד? שהוא חולק כבוד ליראיו. חידוש. הייתי חושב שלמה הקדוש ברוך הוא נקרא מלך הכבוד? כי כולם מחלקים לו כבוד. נכון? ככה הייתי חושב. הקדוש ברוך הוא, השם יתברך, נקרא מלך הכבוד, כי כולם מחלקים לו כבוד. אומר המדרש, לא. לא, לא. לא בגלל שכולם מחלקים לו כבוד. וראוי שכולם יחלקו לו כבוד. לא, לא, לא מצד זה. כי הוא מחלק כבוד ליראיו. אז אומר המהר"ל, מה תלמד מפה? שהמכובד חולק כבוד לאחר. כיוון שיש לו תכונה עצמית של כבוד, אז ממילא הוא לא יכול שלא לכבוד, לחלק כבוד לאחר. הוא כולו כבוד. הקדוש ברוך הוא כולו כבוד. כולו מכובדות. לכן לא ייתכן שמהקדוש ברוך הוא לא יצא כבוד לאחרים, שהוא לא ירצה בכבוד של אחרים. מי שמכובד רוצה שלא רק הוא יהיה מכובד, אלא שכולם יהיו מכובדים, כי הוא שייך בכלל למדרגה של כבוד. והכבוד הזה הוא מצד עצמו ולא מצד הזולת. כלומר, זו תכונה עצמית, פנימית. כל מהותו כבוד. מי הוא זה? מלך הכבוד. מלך, לא רק שהכבוד שלו, אלא שרוצה בכבודם של יראיו. כן. כן, בנימין. כלומר, אדם, כתוב, ואהבת לרעך כמוך?
אני
השם. זאת אומרת ככה, אני השם המתגלה בך ובו. כיוון שאתה מרגיש את הגילוי האלוקי שבך, מצד נשמתך, ואדם צריך לכבד את עצמו, עד כדי כך שרבי יוחנן היה קורא לבגדיו, מכבדותיי. נוהג, לנהוג, ללבוש נקי, מסודר, לא מלוכלך ולא קרוע ולא זרוק. למה? אני מכבד את הערך שבי. אז הוא מכבד כל דבר שיש בו גילוי אלוקי. נכון?
וכן גם הסיסמה, כבוד האדם בלבושו.
פה שואלים אותנו כאן שאלה כזאת. אם התורה חסה על כבוד המזבח שהוא דומם, כיצד התירה שחיטת בעלי חיים שהם במדרגה יותר גבוהה ודמם נשפך בעזרה? זו שאלה באמת טובה. אבל מי אמר ששחיטת בהמה זה לא כבודם? הרי הבהמה הזאת, אם לא היו שוחטים אותה בעזרה, ודמם לא היה נשפך במקום קדוש, הם היו סתם נבלה בשדה. הרי איך בסוף הבהמה תמות? כולם לשחיטה. זה כולם לשחיטה. אז מה בסוף? בהמה לשחיטה. אז אם לא היו שוחטים את הבהמה במקדש, ההפך. יש סיפור, יש מדרש מפורסם על אליהו הנביא בהר הכרמל. אליהו הנביא בהר הכרמל רצה להחזיר את עם ישראל בתשובה. אז מה הוא עשה? שם כומרי הבעלים, קופצים, צועקים, אומרים אנחנו צודקים. אמר אליהו הנביא, טוב אז בוא נעשה מבחן. מבחן התוצאה. אני אביא קורבן, אתם תביאו קורבן. בסדר? ונראה קורבן של מי יאכל. מי שהקורבן שלו יאכל, יסרף באש שתרד ממעלה, זה הוא הנביא שהוא נביא אמת. אמרו לו נביא הבעל, טוב, אנחנו קונים. אז אליהו הנביא ביקש שיביאו לו שני שברים. שור אחד לשם, שור אחד לעובדי הבעל. ואז אליהו הנביא לקח שור אחד, כן? והכין אותו להיות קורבן לשם, כדי שאש תרד מן השמיים ותאכל את הקורבן. השור השני הוא רצה למצור אותו לקומרי הבעל, כדי שגם הם יכינו את השור, ונראה אם הבעל יבוא לאכול היום, אם יש לו תיאבון. והשור ברח. כל פעם שקומרי הבעל ניסו לתפוס את השור, הוא ברח להם. אז אמרו, זה לא הופך? הוא כל הזמן בורח. אמר אליהו, בוא, תביאו לי את השור. הביאו לו את השור. פתאום ראו אותו, מדבר איתו באוזן. אחרי כמה דקות, באו כומרי הבעל, לקחו את השור, והוא הלך, כמו כרס קטן. מה אמרת לו? עכשיו, זה סוד. זה עניינים מיוחדים. מה, אבל מה אמרת לו? מה אמרת לו? אליהו תגלה לנו, מה אמרת לו באוזן? אתם רוצים שאני אגלה לו? אני אגלה לכם מה אמרתי לו? אמרתי לו ככה. כשם ששם שמיים יתקדש על ידי השור הזה שיהיה קורבן לשם, כך שם שמיים יתקדש על ידך. כשכולם יראו שהבעל הוא כלום אבל אבלים ולא תרד אש ותאכל אותך. אז השור אחרי ששכנעו אותו שגם הוא יהיה שייך לקידוש השם, נכנע. אמר, אם זה קידוש השם, אני מוכן. ולמה השור ברח? כי הוא נבהל, הוא צעק, אימאלה, רוצים להקריב אותי לעבוד הזרה. מה אני? מה עשיתי? למה אני דווקא? למה לא הוא? למה זה נפל עליי? למה אני רוצה להתחלף איתו? הוא מקריב אותו לשם. אותי מקריבים אותי לעבוד הזרה, זה לא פייר. הוא יזכה לעלות במדרגה, כי באותו רגע שיקריבו אותו לשם, הוא מטפס מדרגה, ואותי לוקרים אותי לעבודת הבעל. אז אליהו הנביא היה צריך להגיד, לא נכון, קידוש השם יהיה בו וגם בך. סימן שגם הבהמה היא שותפה לקידוש השם. לכן כששוחטים בהמה במקדש, זה לא זלזול בה. זה כבוד גדול, שהיא לא סתם נבלה בשדה. כי הרי סוף כל בהמה למות נבלה בשדה. אומרים, לא גברת, בהמה, נותנים לך כבוד מאוד גדול. ישתמשו בך לעבודת השם. עכשיו, התנה הביא פסוק לדבר הזה, והביא ראיה ממה שכתוב, כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו. ומה טעם כי מכבדי אכבד? ככה אומר הקדוש ברוך הוא, אני אכבד את מי שמכבד אותי. ככה אומר השם. כי מכבדי הכבד. הוא אמר את זה הדברים האלה כתוכחה לאלי, על בניו, שלא נהגו נכון, שהיו גורמים לחילול השם במשכן שילו. אז אמר, הקדוש ברוך הוא, מכבדי הכבד. למה? שאין לפרש מפני שום מידה כנגד מידה. אומר המהר"ל, חשבת שאם מכבדי הכבד, אולי זה מידה כנגד מידה. כיוון שמכבדים אותי, אז אני מחזיר להם את אותו מטבע. אומר המהר"ל, זה הרבה יותר עמוק מזה. דלה אבלה למכתב אצל הכבוד בפרט, שכיוון שכך מידתו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מה מסביר המהר"ל? אם באתה ללמד אותנו את העיקרון של מידה כמנגד מידה, אתה צריך לכתוב את זה על כל דבר. למה כתבת את זה דווקא בעניין הכבוד? כי מכבדי הכבד. בכל דבר זה ככה, אם תגיד מידה כנגד מידה, בכל דבר הקדוש ברוך הוא נוהג מידה כנגד מידה. אלא למה זה נכתב דווקא בעניין הכבוד? אבל כך פירושו, כי מכבדי, כאשר הם מכבדים אותו, הם בעלי כבוד. אומר המהר"ל, הסוד הוא שאם אתה רואה שבני אדם מכבדים את הבורא, זה סימן שהם בעלי תכונה של כבוד. כלומר, תתרגל להבין שאם אתה רואה את מי שמכבד אחרים, זה סימן שהוא בעצמו במדרגה של כבוד. כי מאיפה באה לו התכונה הזאת, שכל אדם שהוא פוגש, שכל נברא שהוא רואה, הוא מתייחס אליו בכבוד. כי יש לו תכונה נפשית כזאת, תבועה בו, בליבו, בנפשו. ומאחר שהם בעלי כבוד, אכבד אותם גם כן. כלומר, נו, אז עכשיו זה פשוט. כיוון שהם בעלי תכונת כבוד, ברור שהם יכובדו. זה דבר פשוט, אומר הקדוש ברוך הוא. כיוון שהם בעצמם כבוד, אז הם יכובדו, כי מכבדים את הכבוד. זה לא, טוב, כיוון שהתנהגתם יפה, אני אתנהג כלפיכם יפה. לא, כי אתם שייכים לתכונת הכבוד. אתם שייכים לתכונת הצילות. כיוון שאתם שייכים לתכונת הצילות, ממילא, אז היחס כלפיכם יהיה כיחס אציל. או למשל, כתוב בנביא דניאל, יאיב חוכמה לחכימין. מה זאת אומרת? הוא נותן. מה? מה ההמשך? הוא מנדעי בינה. כלומר, יאיב חוכמה לחכימין, פילי פלאים. למי הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה? לחכמים. אבל אם הם חכמים... רגע, הוא נותן חוכמה לחכמים? אני חשבתי שהוא נותן חוכמה לאלה שלא חכמים.
לא, לא.
לא. כיוון שהחכמים שייכים למדרגת החוכמה, אז הקדוש ברוך הוא איתם. כי הקדוש ברוך הוא זה חוכמה. בראשית, מתרגם התרגום בחוכמתה. כלומר, איך מופיע העולם מתוך חוכמה. אז אם אתה שייך לחוכמה, אז אתה מיד סופג כל חוכמה שיש. ודאי החוכמה האלוקית שיש בעולם. לכן יאיב חוכמה לחכימין. זה פשוט. אם אתה רוצה להיות חכם, אתה חייב להיות חכם. זה הכוונה. זאת אומרת, שאם אתה תעסוק בחוכמה, מתוך זה אתה תהיה הרבה יותר חכם ממה שאתה רוצה להיות חכם. כי מיד אתה סופק כל חוכמה. כן, אלמוג. בעיקר
אני רוצה שהשאלה הכי פשוטה. מה המדד של לכבד את הקדוש ברוך הוא,
שהרי
אותו זה הכי קל
לכבד,
הוא הרי
הבורא,
הוא יוצר הכל. כל
הסוד
זה
לכבד
מי שכביכול הוא נחות ממך.
קודם כל, הלוואי שזה יהיה נכון. כי הרי מה זה לכבד הקדוש ברוך הוא? סעיף ראשון בשולחן ערוך, אתה אף פעם לא לבד. מה זאת אומרת? אתה אף פעם לא לבד? אינו דומה אדם שנמצא לפני המלך כאדם שלא נמצא לפני המלך. כשאדם נמצא לפני המלך, יש לו יראת כבוד. אז הוא נוהג מאוד בצורה מכובדת, לובש נכון, מדבר בצורה מכובדת, נכון, לפני המלך. כן, אז מה כתוב בסעיף הראשון? אתה כל הזמן לפני המלך. שיוויתי השם לנגד תמיד. אתה מצליח לזכור את זה שכל הזמן אתה לפני המלך? אתה רוצה שנראה לך את הסרט? שלפעמים שחררת שאתה לפני המלך? הרי אם דוד המלך אמר, שיוויתי השם תמיד וחכמים אמרו, שזה פסוק שמאוד קשה לקיים אותו, הם יודעים על מה הם מדברים. איפה אני יודע? כל הזמן לפני המלך, כן. גם בזמן שאתה במקלחת, גם בזמן שאתה במקלחת. לא פשוט, לא פשוט, לא פשוט. זה נקרא מכבדי הכבד. לא בזמן שרק שאתה בבית המקדש, והכל משרה עליך כבוד ועירה, אלא כשלפעמים אתה חושב, אני לבד, אני עושה מה שאני רוצה. לא, זה לא כל כך פשוט. עד רבה. ההפך. אם אדם יפתח את ה... את המידה הזאת, גם כשהוא לבד, אז יש לסמוך על זה שכשהוא יפגוש בריות, הוא בוודאי בקלות יוכל לכבד אותם. כי הוא יתרגל להיות מכובד כל הזמן. הוא יתרגל להרגיש שהוא כל הזמן לפני המלך. לכן, לא יכול להיות שהוא... למשל יקלל, סוף פרשת השבוע. ויצא איש בן אישה הישראלית. ככה כתוב בסוף פרשת אמור. זה פרשת המקלל. סוף פרשת השבוע, פרשת המקלל. מה כתוב שם? ויצא. והחכמים שואלים, מאיפה הוא יצא? ויצא בן אישה ישראלית, והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל, וינצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי, ויקוב בן האישה הישראלית את השם ויקלל. איך אדם מגיע למצב כזה שהוא מקלל את השם? הרי זה שיא הביזיון. איך קרה? אומרים חכמים, ויצא בן אישה ישראלית. מאיפה הוא יצא? מעולמו יצא. מעולמו. הוא כבר לא שייך לעולם. הוא מחוץ לעולם. הוא לא מרגיש את הנוכחות של השם. שהוא יכול לקלל, שזה לשון קלות. זלזול. איך הוא במצב כזה? כי זה הבעיה. שהוא בן איש מצרי. כי מצרים זה שיא הזלזול באדם. מבית עבדים פדיתנו. זה נורא. מתייחסים לכולם כמו עבדים. כולם עבדים. לא שווים כלום. להרוג בן אדם במצרים זה כלום. מזלזלים, מושחתים, מקולקלים, מנטת שריטומה. אתה מתפלא שאדם שיוצא משם, הוא יהיה מקלל. הוא לא מרגיש את הנוכחות האלוקית. מי שכל הזמן מרגיש את הנוכחות האלוקית, הוא לא יכול לקלל. גם לא בני אדם הוא לא יכול לקלל. הוא לא מסוגל, כי הוא שייך לתכונת הכבוד. טוב, אז אומר המהר"ל, אם כן, אבל כך פירושו, כי מכבדי, כאשר הם מכבדים אותו, הם בעלי כבוד, ומאחר שהם בעלי כבוד, אכבד אותם גם כן, ומזה תראה, כי מי שמכבד את אחר, הוא בעל כבוד, ולא נאה לכבד. הרי לך שזכר בפרט אלו ארבע מידות. עכשיו, סיכום. אם כן, בן זומה הזכיר לנו ארבע מידות. איזה הוא חכם, איזה הוא גיבור, איזה הוא עשיר, ואיזה הוא מכובד. ולא זכר מידות אחרות. מפני כי אלו המידות בפרט, יתואר בהם האדם. ואינם מצד עצמו של האדם. כלומר, דווקא בארבע מידות האלה ייתכן שאדם יקבל את התואר הזה בדבר שהוא חיצוני לו. החכם, הגיבור, העשיר והמכובד, אתה יכול להגדיר את האדם מצד דבר שהוא לא בו אלא מחוץ לו. ולכן בן זומה בא ללמד אותנו את ההגדרה הנכונה והאמיתית של בעל ארבעת המידות האלו. ולכך אמר, איזה שראוי שיקרא בשם חכם, הלומד מכל אדם, שזהו ראוי שיקרא בשם חכם שהוא חכם מצד עצמו. וכן איזה ראוי שיקרא בשם גיבור, הכובש את יצרו שזהו גיבור מצד עצמו, לא מי שכובש ומנצח את אחר, שאין הגבורה הזאת מצד עצמו, אלא מצד המנוצח. וכן העושר, אותו שיש לו ממון בטבע, כוונה בארון, בקופסה שלו, שאין זה עשיר מצד עצמו, אבל אותו שהוא שמח בחלקו, שנמצא מידת העושר בו, הוא מצד עצמו. וכן המכובד, אותו שהוא מכבד אחרים, הוא נקרא מכובד באמת. למה? שנמצא הכבוד אצלו. כלומר, זה הגילוי הגדול של בן זומה, שבעצם מידות אמיתיות אצל האדם, אלו מידות שאין נטיות נפשיות קבועות, שייכות לאדם שאף פעם לא מתבטלות, כי הן לא תלויות בדבר שהוא מחוץ לאדם, ולא ייקרא מכובד כאשר מכבדים אותו אחרים. זה ודאי לא נקרא מכובד, אף על פי שמי שבאמת יש בו תכונה של כבוד, ודאי שזה יביא לכך שיכבדו אותו אחרים. אבל לא בגלל שמכבדים אותו אחרים הוא נקרא מכובד, אלא בגלל שמכובד מכבדים אותו אחרים. בדיוק הפוך. הוא המקור האמיתי של הכבוד. הוא לא מקבל הכבוד, אלא הוא מקור הכבוד. ולא ייקרא מכובד כאשר מכבדים אותו אחרים, שדבר זה הוא מצד אחרים, ולא מצד אותו שבא אליו שם מכובד. ופירוש אחד הוא לכל ארבע מידות. בזה המהר"ל מסיים ומסכם את ההבנה המשותפת לארבעת המידות. כשהוא אומר, ופירוש אחד הוא לכל ארבעת המידות, זה מכוון, זה אותו יסוד, זה אותו עיקרון, שבסופו של דבר, זה בא ללמד אותנו שמה שקנית מיתת עצמך, בזה ראוי שתיקרא בו, מה שלא קנית מיתת עצמך, לא שייך שיתנו לך תואר כזה. כן.
בן אדם שאנשים מכבדים אותו, לא בגלל שהוא מכבד אחרים, זאת אומרת, מכבדים אותו בגלל איזשהו דבר, סיבה חיצונית.
כן.
אז אולי אפשר להגיד שאחרים, זאת אומרת, הוא מכובד, שאחרים מכבדים אותו, זה בעצם זה, אחרים מכבדים אותו, זה הסיבה. אבל
בן אדם
שהוא באמת מכובד, כמו שבן זומר אומר פה, אז גם שאחרים מכבדים אותו, זאת התוצאה.
נכון, בדיוק, זה ההבדל. לכן, במקרה הראשון, זה כבוד שתלוי בדבר. כן? אחד מכבדים אותו, כי אני יודע מה, יש לו חלוק של רופא. ואם הוא מוריד את החלוק של רופא, אז הוא לא רופא, אף אחד לא יודע שהוא רופא. אז לא מכבדים אותו. אבל עד אחד שהוא סיבת הכבוד, זה בכלל לא משנה. תמיד יכבדו אותו, כי ירגישו אצלו מידת הכבוד. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. כי מכבדי אכבד.
אז זאת אומרת, מישהו מכובד, הוא מכובד על ידי השמיים, מכובד על ידי הקדוש ברוך הוא, ואז האנשים גם מכבדים אותו.
זה גם נכון. זה נכון מאוד. אהוב למעלה, אהוב למטה. ככה אומר רבי מאיר, שמחר זה יום פטירתו, בתחילת פרק שישי באבות. אהוב למעלה, אהוב למטה. כלומר, מה הוא התכוון להגיד? אם אתה רואה אדם אהוב למטה, כנראה שגם אוהבים אותו למעלה. זה סימן, יש בו סימן. ואם הקדוש ברוך הוא אוהב אותו למעלה, סופו שיאהבו אותו גם למטה. ככה זה עובד, נכון? אתה אומר נכון.
זאת אומרת, לא רק זה, אלא גם שהכבוד של האנשים שיכבדו אותו למטה, יהיה כבוד, זאת אומרת, למצרי
והאום. אמיתי, בדיוק, אמיתי, לא משתנה. נכון, כן.
יש אנשים אבל שהם לא ראויים לכבוד ומכבדים אותם פה למטה, זאת אומרת שגם מכבדים אותם למעלה?
שלא ראויים?
שלא ראויים שכבדו אותם פה.
למטה.
כן.
ברוך שלא מכבדים אותם למעלה.
זה לא תמיד הכלל הזה פועל.
לא, כי מה שמכבדים אותם למטה זה כבוד זמני. יום אחד זה מפסיק. או אלא אם כן הם ממלאים תפקיד, שהם ממלאים את התפקיד בצורה נאמנה, ייתכן. אז אנשים מכבדים את התפקיד שהם ממלאים. זה הקדוש ברוך הוא מאוד רוצה שיכבדו אותם מתפקידם, כי הוא חפץ בתפקידם. גם זה קורה. שהקדוש ברוך הוא חפץ בתפקידם. כן. אבל למשל, דוד המלך מעולם, 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 לא הסכים לפגוע בשאול. למרות שהוא אמר שירה, ביום שהקדוש ברוך הוא הציל אותו מכף אויביו ומכף שאול. מה זה מכף אויביו? אומרים חכמים, שאול היה שקול כנגד כל אויבי דוד. לא נעים. אז הרבה פעמים אמרו לדוד, אבל להורגך השכם להורגו. לא. למה? משיח השם. הקדוש ברוך הוא מינה אותו למלך. אני אפגע במה שהקדוש ברוך הוא החליט לתת בו כבוד. אי אפשר. הוא מלך ישראל. לא נוגעים במלך ישראל. אבל הוא עוד יהרוג אותך. בסדר? אבל זה לא מתיר לי לפגוע במשיח השם, במלך ישראל. שבת שלום.